כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
לפני שאנחנו נתחיל את השיעור היום, אני רק רוצה לייחד ולהקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של איש יקר ונפלא מזקני תלמידי, זכרונו לברכה, רב מרדכי ברב יהושע מנחם מנדל ובר, אביו של ידידי, ידיד נפשי, הרב רב אלי ובר. אלי ובר מרביץ תורה, הוא לא אוהב כשאני אדבר בשבחו, ולכן אני אכבד את רצונו. אני רק אומר שהוא אהוביי, מטובי ידידיי, והוא עזב ביזנס גדול בארצות הברית ובא לארץ ישראל להרביץ תורה, אשרי לו ואשרי חלקו. ואביו שהיורצייט שלו זה ט' כסלו, בשנים האחרונות כשהוא עלה ארצה היה בא באופן קבוע ביחד עם הבן שלו, הרבה פעמים עם הנכדים שלו. כמה זה ריגש אותי לראות אב בו ובן בנו יושבים ביחד מקשיבים לשיעור שלי. הוא תלמד חוכם, בנו תלמד חוכם, בן בנו תלמד חוכם, ואין התורה פוסקת מזרו. במשך שנים היה מגיע באופן קבוע לשיעור. טס ניסן זה היורצייט שלו. הוא נפטר רק לפני שנתיים, תוף שין פי. אז השיעור שאנחנו אומרים היום מוקדש לעילוי נשמתו של מרדכי בן רבי יהושע מנחם מנדל, שינוח בשלום על משכו ובימי לציו של המשפחה הנפלאה שהוא הקים והשאיר. שידעו רק נחס ושמחה כל היומים. השבוע אנחנו קוראים את פרשס וייצא, והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה לא ממש סוגיה של פרשס השבוע. לפעמים אני פשוט מחפש הזדמנות לדבר על סוגיות מרתקות, ואני מסתפק בקשר כלשהו לפסוקי הפרשה. וכך גם היום הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה הסוגיה הרחבה של אומדנה. מה זה קשור לפרשס השבוע? כאשר לבן נוהג ביענקב במעשה הראשון של רמאות, הראשון אבל לא אחרון, יענקב חושב שהוא נושא את רוחל לאישה והוא מקבל את לאה, ולבן מסביר, לא יעושה קיים במקומנו לא סייס הצעירו לפני הבחירו. למרבה החידוש, אף על פי שלובן הוא זה שאמר את הדברים ולכן הוא עשה מעשה שלא יעשה, נהג ברמאות, אבל זה הופך להיות הלכה שלנו לא להשיא בת צעירה לפני הגדולה ממנה. בתשובס מנחסו שר שאל את תשובס חלק בעצם אין עין דלת, יש לזה תשובה לא חלה מייסה, ושם התייחסתי לפרטים. לא תמיד זה מוצדק להמתין עד שאח או אחות גדולה תנסה או תיסה יסה אישה, וכתבתי על אוכל המייסת ולא הנושא שלנו היום. אז מה זה קשור לפסוק לא יעושה בקיים במקומנו לא סיס הצעילו לפני הבחירו? תויסס בקידוש נום בייזו מדלף מביאים מעשה, מעשה עם פסק של הבין אותם, וזה הנושא של השיעור היום. מה זה בבנו של רב אושיה הלוי שקידש בס או שיר אחד? לא חשוב מי הוא היה, מה שחשוב היה השיר. וכנראה שבחור הזה רצה להתחתן עם בת של השיר, פחות היה מעניין אותו מי היא. בכל אופן, הסיפור היה, מה זה שאוי ככה היו, בן של רב אושיה הלוי קידש אחת מבנותיו של אושיר אחד, והן היו קטנות, והקידושם על ידי אב. הוא נתן כסף לאב ואמר ביטחו מקודשס לי, הוא לא אמר איזה בת. פסק רבינו תם פסק מרעיש, שמכיוון שאסור לקדש את הצעירה לפני בחירה, אנחנו מניחים על פי אומדנה שהוא מתכוון לקדש את הגדולה ולא את הצעירה, וכך רצה רבינו תם לפסוק. והפסק הזה יש לו שלושה רמות, שלושה שלבים. לדעת רבינו תם, גם אם לא שיתחו ולא סיכמו מראש את מי הוא הולך לקדש, עצם הדין, לא יעושה קיים במקומנו, לא עושה סצעירו לפני הבחירו, די בו כדי להכריע שהוא והאב והמקדש התכוונו לקדש את הגדולה. הגדולה מקדשת ולא הקטנה. רבינו תם אומר, גם מי שלא יקבל את הפסק שלי, אם כן דיברו מראש וסיכמו שהוא הולך לקדש את הגדולה, אף על פי שבשעת הקידושין הוא לא אמר את מי הוא מקדש, ביטחו מקודש אצלי, עלינו להניח שהגדולה מקודשת. מי שלא ירצה לקבל גם את הפסק הזה, אומר רבנו תם למזער, אם שיתחו וכבר באו בקשרי שידוחין, מה שקראו היום אירוסין, אירוסין בלשון חז"ל זה קידושין ממש, אנחנו מדברים על שידוחים, הם כבר שיתו את הבת הגדולה, ודאי שזה כוונתו. רב מנחם מיוני חלק על רבנו תם, והתוספות כותבים שרבנו תם חזר בו ולא עובד עובדה, הוא לא עשה מעשה. והסיפור הזה מובא בכמה ראשונים, הגוס ממוניוס פרק טס מלחסישוס הלוכה א' באריכות גדולה יותר מאשר בתויסס, שם יש יותר פרטים. מגד משנה פרק טס מאישוס הלוכה חס, מגד משנה כותב שהבייסדין של רבנו תם חלקו עליו, והם שפסקו שלא הולכים אחרי עמדנה. אבן העזר סמן למד זין סיפטה זין נפסק לא כשיטה סמנו תם, והשולחן ערוך אומר לא סומכים על עמדנה, ויש כאן ספק מקודשס, שתי הבנות צריכים גט, הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד מהם כי יכול להיות שהוא קידש את האחרת, כך נפסק בשולחן ערוך לא סומכים על עמדנה. תשובס לבקי ואיגה חלק בייס מסמך ת' יש תשובה מרתקת, אבל זה רק הקדמה. לפי הסדר של השיעור היום, אנחנו עכשיו שמים את הסוגיה בצד ועוד נחזור אליה לקראת סוף השיעור. אני רק רוצה להסביר, היום הנושא שלנו זה עומדנה. עיקר השגה של עומדנה בשס מופיע בשני הקשרים, בדין המומנס ובדין הנפושס, ויש שלוש סוגי וגדרים שונים של עומדנה. המוקד של השיעור היום, הנושא העיקרי, זה דווקא אומדנה בדין הנפושויס ואומדנה באיסור והתר, כי אלה שתי סוגיות מרתקות שאף פעם לא עסקתי בהם ברבים. בספרים שלי כבר נתפסו שני סימנים חשובים על אומדנה. מנחס עושר חומש שמוי סממם דלת פשס משפוטם יש דיון על אומדנה. מנחסו שמדור בסרה בהוצאה החדשה על בראש סמם פי ה יש דיון על משפט שלוימו, ואולי נתחיל את השיעור היום דווקא עם משפט שלוימו. ראש השון החוף א' עומד בייז, כתוב בגמור שלוימו המלך ביקש לדון דינם שבלייב בלי עדם בלי עשרו, יוצא בס כל מן השמיים על פי שניים עדם יוקם דבו. לא ברור מה בדיוק שלוים המלך רצה, ויצא בסקול מן השמיים להזהיר אותו. שלוים ביקש לדון דיני לייב על פי לייב, ובסקול אמרה לא, על פי שניים הייתי מקום דבר. בגוס מרץ חייס שם במקום, הוא כותב פירוש, אני חושב שזה דברי נביאוס השעורה באלמה, אין לו שום מקור. מרץ חייס רוצה לומר שהבסקול הזה, הסיפור הזה היה אחרי משפט שלוים הידוע שמסבר בספר מלוכם, מלוכם א' פרק ג' פוסק חוף היחוב ועוד חוף ז' חוף חס מסופר על שני נשים שבאה לפני שם המלך עם תינוק אחד, כל אחד משתי הנשים אמרה זה התינוק שלי. אמר שלוים המלך מה לעשות, הוא ביקש יביא לו סכין, והוא אמר שהוא הולך לחתוך את התינוק לחצי וכל אחד מקבל חצי תינוק. לא הייתי שם, אני משער ששלוים המלך הסביר להם, זה המשנה הראשונה במסכת בבא מציע, שניים מחצים את הלס, זה המקור שלי, זה המקור שלי, זה נשבע שאין לו פוחס מחצי, זה נשבע שאין לו פוחס מחצי, ויחל לא יקרו. אמר שלוים המלך מן הסתם הוא התבסס על המשנה בראש פרק שניים מחצים, נחתוך את התינוק. אישה אחת אמרה בסדר, מסכימה, השנייה התחילה להתחנן ולבכות ולצוק חלילה אל תפגעו בילד, שהיא תקחת את הילד. אמר שלוים המלך היא האם, אומר מנצחי שלום המלך דן דינם שבלב על פי אומדנה יצא בסקל לנשמה אי אפשר לפסוק לך. ואני לא יודע, אני לא מסכים איתו, אני מייחד תסע לקשור את הסיפור של הבסקל הסיפור של משפט שלום. אני חושב שבמשפט שלום כפי שכתוב בנובי זה היה גאונות ודין צדק. אז עוד מעט נראה שבמומנס יש מחלוקת הם סומכים על עומדה מדינה נפושס לאו, אבל המשפט של שלום המלך זה לא מומנס. לא היה מדובר בתביעת ממון. תינוק איננו קניין האב או האם בקנייני הממון. זה לא דין הנפושס, זה אפילו לא יוחסן. יוחסן אולי בעוד 20 שנה. ולכן משפט שלום היה דילמה מוסרית, ושלום המלך מצא דרך בחוכמתו הרבה כדי באמת לברר מי האם. אני לא חושב שזה קשור לאומדנה, אבל בכל אופן מן חסו שבריש ספי ה' בהוצאה חדשה יש עריכות על הסוגיה של משפט שלום, ועוד מעט נחזור לסוגיה הזו. יש שתי גדרים שונים של אומדנה שמוזכרים בשס, ובעצם אני מחלק אותם לשלושה, אבל בשס יש שתי סוגיות. בשניהם חז"ל משתמשים בלשון אומדנה, אבל הוא מדבר בשתי סוגיות שונות. האומדנה הראשונה שאנחנו מוצאים לה כמה וכמה מקורות, שבועס נמד דלת סנהדן נמד זין בוב ובאס את סדגים שבועס מם ווב, אלה המקורות העיקריים. שלוש מצבים, אבל שלושתם בלשון המודרנית קרויים הוכחות נסיבתיות, ראיות נסיבתיות. לפי הנסיבות שנגלו בעינינו אנחנו יכולים להסיק מסקנות מה עשה שהויו, איך הויו. שלושת הסוגיות הם: הראשונה בדין המומנס, גומל הו אויכר בין הגמלים, יש שיירה של גמלים, גמל אחד אלים והוא בועט בכל עבר, לידו אנחנו רואים גמל שנהרג, הגמל נהרג כתוצאה מבעיטה. מחלוקת רבחה וחכמים, רבחה אומר ברור כשמש מי הרג אותו, הגמל המשתולל שעמד לידו, ולכן רבחה סבור שמחייבים את בעל הגמל הבועט לפצות את בעל הגמל שנהרג, כמו שור שנוג וחספור, כמו קרן שון ורגל, אדם אחראי על נזקי שוירוי. כך גם פה חכמים אומרים לא מחייבים ממון על פי אומדנה. נחלקו ראשונים הלוכי כמן, הרמב״ם פרק חס מנסקמו מן הלוך יהודה לתפוסק כרב כחכומים, יוחד ורבם הלוכי כחרבים, לא מחייבים ממון על פי אומדנה. כך נפסק בשולחן אורך סמן טוב חס בהלכס נסקמו מן בסוף חוישן משפוט. הראש לחוי לפוסק כמו רב אחר, מחייבים ממון על פי אומדנה, והדברים מופיעים ארבע פעמים בתשובס הראש, כלל סמה חטא, כלל עין חטא, כלל עין תת וכלל קוב זין. הבח יש לו פירוש מעניין בדברי הראש, בח שין פי חס ועוד פעם בסימן טוב חס. הבח אומר גם הראש מודה שהלוכי כחכומים, אבל הראש סבור כאשר מדובר באומדנה דמוכה כתפי אנחנו מחייבים ממון על פי אומדנה. הראש מצטט את רב אחא רק כמו שרב אחא מחייב באומדנה של גומלו ואיכה בין הגמלים, אנחנו למרות שלא חיכה חכומים אבל פוסקים כמו רב אחי באומדנה שמוכחת תפי, כי רב אחא סבור, הראש סבור, גומלו ואיכה בין הזמן המזה שווח האומדנה זה לא אומדנה אלינטה. זה נכון שעכשיו כרגע הגמל הזה משתולל, אבל יכול להיות שלפני 10 שנים זה היה גמל אחר, אותו גמל הרג גמל אחר והוא נרגע, ולכן אין כאן אומדנה מספקת לחייב ממון. הראש סבור שבאומדנה גמורה מחייבים ממון, וזה מחלוקת גדולה בין הפויסקים, האם מוציאים ממון לפי אומדנה. דין הנפושס לא סומכים על אומדנה, וזה הסיפור של רב שמעון בן שוטח, וכל הגמרות האלה הם במקומות שציינתי, ארבע מקורות במסכת סנהדרין שבועס בו ובאסה. רב שמעון בן שוטח מספר, ראיתי אדם רודף אחר חברו וסייף בידו עם חרב בידו ונכנסו לחורב, רצתי אחריהם אבל איחרתי את המועד ברגעים ספורים, ומה שראה שמן בשטח, הרוג מפרפר, אדם נושם את הנשימות האחרונות שלו, הוא גוסס, הוא הולך למות ממכת חרב, והשני מחזיק חרב ודם מטפטף ממנו. אומר רב שמן בשטח לרוצח, אני יודע שאתה רצחת, אבל מה אני אעשה שאין דינך מסור בידי? כי בדין הנפושס לא דנים לפי אומדנה, אבל הקודש בוכי את באדמו, כך היה. האיש הוקש על ידי לחש ומת. זה מה שמסופר. הרי שבדין הנפושס לא סומכים על אומדנה. סיפור שלישי זה נשיכה בגבו. שני אנשים נכנסו לחורב. שני אנשים בלבד, ולא היה שם איש זולתם. אחרי כמה דקות הם יוצאים מן החדר. אחד מדמם מגבו, ועל גבו יש סימני נשיכה. אנחנו מחייבים את האיש השני לשלם דיני נזקי חבולו, משום מי יכול היה לנשוך אותו בגבו. אדם אין לו צוואר של ג'ירפה, וזה לא מציאותי שאדם ינשך את עצמו בגבו, ולכן ברור כשמש מי נשך אותו. וגם הוא אומרת שמחייבים המון. תויסוס במים בשס סנדן המזיין ומדבי סבוס המזיין ומדאלה ותויסוס סבורים שבו אומדנה ברמה הזו אפשר אפילו לדון דיני נפושויס, כי הבדל בין האומדנה של רב שמעון בן שטח לאומדנה של נשוך בגבו מאוד ברור. ברב שמעון בן שטח יש הוכחות נסיבתיות, כל בעל דעה סבירה ישאר מה קרה. תיאורטית זה לא ודאות גמורה, יש אפשרות שההרוג לקח את החרב והתאבד ופגע בעצמו, ומי שמחזיק את החרב עכשיו, אדם מטפטף, הוא לא הרוצח. אולי הוא נתן את החרב לחברו ופלוני פגע בעצמו, לא סביר, אבל יש אפשרות כזאת. אין אפשרות שאדם ישך את עצמו בגבו, ולכן אם אדם היה שלם, לא היה מדמם, לא היה פצוע, ועכשיו יש לו נשיכת גב, ברור, אין אפשרות אחרת. ולכן סבורים התוספות שבאומדנה כזו אפשר אפילו לדין נפושס. ודיבר הרמב״ם צורכים, כי הרמב״ם כותב על חסנדן פרק חוף הלוכה א', עוד פעם בספר המצווה, לא תעשה ריש צדיק בביאור המצווה נוקי וצדק אל תהרוי. כותב הרמב״ם שמן הפסוק הזה למדנו שלא דנים דין הנפושס על פי אומדנה, והרמב״ם מסביר, ובעקבות הרמב״ם ספר חינוך מצווה פי זיין, הרמב״ם מסביר, אם נאפשר לבות הדין לשפוט דין הנפושס על פי אומדנה, ברור כשמש שבמוקדם או במאוחר אדם חף מכל פשע יהרג, כי קשה להגיע בדיוק אומדנה, ומוטב שאלף פושעים ילכו חופשי מאשר להרוג שלא כדין אדם אחד. התבטאות מופלגת של הרמב״ם וספר החינוך. מכל מקום, לשיטת הרמב״ם, אם זה גזרס הכוסף שלא דנים לפי אומדנה, אז מסתבר שזה כל אומדנה, אבל אין הכרח צורך יום. מכל מקום ראינו בדין הנפושס לא סמכים על אומדנה, בדין המומנס מחלויקס, רמב״ם וראש וגדוי להפויסקים והראשונים לכל צעד. כל המקורות שדיבתי הם אומדנה מגדר הוכחות נסיבתיות. אומדנה בגוף המייסה, אנחנו רוצים לדעת מה קרה, מי פגע במי, וזה הסוג של אומדנה. יש אומדנה נוספת, כסובס נון ה' גיטן סמח ה' בובה בסה קוף מבוב, אומדנה בדעת האדם. חזל צריכים להעריך מה כוונתו של אדם כשהוא אומר דברים, כשהוא חותם על מסמך, כשהוא עושה מעשים, ואנחנו יורדים לתוך הראש שלו כדי להעריך מה הייתה כוונתו. אומדנה הזו מופיעה גם בהקשרים שונים. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים עם עומד חויזר, והמשנה מחלקת בבובה בסה קוף ומבוב, אם הוא כתב את כל הנכסים שלו לאחרים, אנחנו מניחים שהיה מצב המחמס מיסה. הוא לא עשה כך אלא משום שהוא חשב שבאמת הוא הולך למות. צוואה אחרונה, אם הוא עברי וחזר לאיתנו, הוא יכול לחזור בו. אבל אם הוא כותב רק מקצת נכסים לאחרים, זה כמו כל קניין, איננו יכול לחזור בו. וגם הוא שואלת, מן תנא דזלינא בוסה אומדנא? חזל תולים את זה בשאלה אחרת. אדם בריא שאומר כיס וגט לאשתי, השליח יש לו סמכות לכתוב, אבל לא לתת את הגט. הוא אמר כיסבו, הוא לא אמר תנו. ויש מצבים שבהם אדם רוצה לכתוב גט, אבל הוא עוד לא החליט סופית אם הוא הולך לגרש עם הגט. הוא רוצה שיהיה לו גט מוכן, ולכן כיסבו גט לא מאפשר לשליח לתת את הגט. אבל היועץ בקוילה, האדם שמוליכים אותו לגרדום לתלות אותו, כשהוא אומר כיסבו גט לאשתי, אנחנו מניחים שהוא מתכוון גם לתת. כי הסיבה שלו לכתוב את הגט זה לשחרר את האישה מייבום ומחליצה, ולכן כיסבו מתפרש גם כתנו. וגם הוא אומרת, הוסיפו על היועץ לכוילה גם המפרס והיועץ למדבר. אדם שמצטרף לשיירה שיוצא את המדבר או לים הגדול, הוא לא בטוח שהוא יחזור בשלום. גם אז אנחנו אומרים, כתבו זה כאילו הוא אמר תנו. רבי שמש זורי אומר, אף החוילה. גם אדם ששוכב על ארץ זווי, הוא חולה סופני. וגם זה אומדנה. הוא אמר כיסבו, אבל אנחנו מפרשים כיסבו ותנו. וכי יועץ בדוב, מי שכתב כל נכסיו לאשתו, הוא לא התכוון אל לעשות אותה אפוטרופוס, אבל לא התכוון לתת לה. דוגמה רביעית, אדם ששמע שמת בנו היחיד, ולכן הוא כתב את כל נכסיו לאחרים. אחר כך הבן, למרבה הפתעה, ולשמחתו העצומה, הבן חי והגיע הביתה. הוא רוצה לחזור בו ממה שכתב נכסיו לאחרים. אגב, הוא אומר, הוא יכול לחזור בו, כי ענן סהדי, אין אדם כותב את כל נכסיו לאחרים, אין משום שאינו בנים, אינו ילדים. אם היה יודע שהבן של חי, לא היה עושה את זה. גם זה אומדנה. הצד השווה שבארבעת הסוגיות האלה, אומדנה שבו אנחנו מעריכים את כוונת האדם. אומדנה הזו מעולה גם בדובי שבערב, כי אחד מארבעת המקורות שהבאתי, כיסבו גט לאשתי. גט השלישי זה הרמב״ם, חידוש של הרמב״ם פרק חוב דלת הולך א' מרחס הנדרין, הלכה הזו מובאת בחוי שמשפוט תזבוב סעיפי, מקורו כסובס פהי. כסובס פהי מסופר על דין תוירי שבא לפני רובע. פלוני חייב שבוע. באסלב חיסדו אומרת לרובע, אני מכירה אותו והוא לא איש מהימן, אי אפשר להאמין אותו בשבוע. רובע הופך את השבוע על הצד השני. עוד סיפור יש שם, היא העידה שהשטר פרוע, ורובע שם את השער בצד, לא מגווה גבינם בי ולא מקרה קרינן לי. שאלו את רובע, אבל היא פסולה לעדות. ידענה בי דלא משקרה. מי הייתה באסלב חיסדה? במקרה זו הייתה אשתו של רובה, אבל רובה שקרא אותה באסלב חיסדה. רובה כיבד את אשתו החכמה, והוא ראה בה בעיקר באסטלמת חוכם, המעלות שלה, המעלות של המידות שלה, זה בגלל שהיא באסטלמת חוכם, לא בגלל שהיא איש סחובה. רובה לא תולה את גדולתה, את מידותיה, בעובדה שהיא אישה שלו, אלא באסלב חיסדה. זה היה חשיבות שלה בעיניו. כותב הרמב״ם, יש לו לדיין לדון בדין המומנס, על פי מה שהוא יודע שזה אמס והדבורים חזקים בליבו, אף על פי שאין לו שום ראיות. והרמב״ם מרחיב את הדין הזה, והשכנוך בעקבות הרמב״ם. כאשר הדיין שמע בפלוני והוא מאמין לו, הוא יכול לסמוך עליו. גם כאשר דיין מתרשם בדרך מסוימת, וזה מאוד מצוי בבות הדין. 20 שנה שאני יושב כאב בייסדן, ולפעמים אתה רק שומע את שני הצדים, וברור לך מי דובר אמת ומי משקר, מי צודק ומי לא צודק. והרמב״ם כותב שדיין יכול לסמוך על ההרגשה הסובייקטיבית שלו, האישית. זה לא דומה לאומדנה הראשונה, אין כאן הוכחות נסיבתיות לפי העניין, כמו רב שם המשותח, כמו נושך בגבוי, לא קשור גם לגדר השני, אומדנה שבו אנחנו מעריכים דעות סתם בני אדם. שתי הדוגמאות האלה הם אומדנות כלליות, לא שכנוע אישי ופרטי של הדיין. זה חידוש של הרמב״ם. והשולחן אורך. והדין הזה מוגבל עד מאוד, אנחנו מצמצמים את זה. אי אפשר להוציא ממון לפי הרגשה אישית של הדיין. הוא לא מוסמך להוציא ממון, רק להפוך שבועה לצד השני. לא מגיב הגבינן ולא מקרא קרינן. כבר כותב הנשיא וסטרספורף סיף קוטנבייס שזה לא מועיל להוציא ממון. אז בכל הפרטים ופרטי פרוטים הרחתי בכתבים שלי, מחסו שברשס פייהי, מחסו שמויס ממדלת, והרבה תשובות שעדיין לא נתפסו, חלקם כן נתפסו. אבל עד לרגע זה התייחסנו שלוש גדרים שונים באומדנה. שכנוע אישי מוגבל עד למאוד בתוקפו, כבון הסעודם שלהד ימועיל גם בדובש ובירווה, הוכחות נסיבתיות, בירור הדבורים, מה זה שהויו, איך הויו. באומדנה הזה לא סומכים בנפושס במומנס מחלויקס ראשון. מלבד האלה הזכרנו את המשפט של שלום המלך שאני כותב, גדר בפני עצמו. קצת אומר לאומדנה השלישית, שכנוע אישי של הדיין. כך שלום היה משוכנע, אבל בכל זאת מדובר בסוגיה בפני עצמה. ואני רוצה לחזור לסוגיה שבה פתחתי את השיעור היום, לא יעושה קיים במקומנו, לא עושה סציל לפני הבחירו. והשאלה הבסיסית שאני דם בו עכשיו, עסקנו באומדנה לגב המומן ולגב הנפושויס, ודילמות מוסריות, גדרים שונים של אומדנה. האם סומכים על אומדנה בדובש שבערבו? ארבע, שתי סוגיות, קודם כל שלוש מקורות. שלוש מקורות מלכס קידושין. זה הסיפור של רבנו טעם והחולקים עליו. רבנו טעם אומר, די באומדנה שאין אדם מקדש את הבת הגדולה, את הבת הקטנה לפני הבת הגדולה. לא יעושה קיים במקומנו. קל וחוימה, כאשר הייתה מסיבת אירוסין, וכבר באו בקשרי שידוכין. שאר הראשונים סבורים, לא. בקידושין חשש איסס איש, חשש ערבה, לא סמכים על אומדנה. ואנחנו אומרים, מכיוון שהוא לא הגדיר את מי הוא מקדש, הוא אמר, ביטחו מקדש אצלי, צריך לחשוש על כל אחד מהם. שחנוך נפסק כמו חולקים על הרמב״ם. יש תשובה חשובה ביותר של רבי עקיבא איגר, מדור את עניין הסמסמך ת' ולפלא הגדול, לפני רבי עקיבא איגר בא שאלה ממש דומה. שיתחו ילדה אחד, אבל פלון היו לו שתי בנות, קידושים היו על ידי אביה, הוא אמר, הרי ביטחו מקודשס, האם סומכים על אומדנה? ורבי עקיבא איגר מעריך בזה, והוא אומר, לא סומכים על אומדנה. כך פסקו רוב הראשונים נגד רבי טעם, והתוספות כותבים שרבי טעם חזר בו, ולא עשה מעשה. אבל רבי עקיבא איגר תמה, ברור שהולכים אחרי אומדנה, כמו מפורשס, שם במסכת קידושין, כתוב להדיה, אדם שיש לו בת גדולה ובית קטנה, והוא קיבל קידושין, ודאי שכוונתו לבת קטנה, זה מצווה דרמי עלי. לא ישו וכנש מצווה דרמי עלי, ועובד מצווה דלא רמי עלי. מה זה אם לא אומדנה? ולכן אומר רבי עקיבא איגר, והדברים מפורשים יותר בחזוני שאבן איזה סמנון בייס, וזה יסוד כל כך חשוב. ברור כשמש שמעיקר הדין סומכים על אומדנה גם בחשש ערב. גם בארייס, אומדנה הוא כלי בסיסי, לגיטימי של בייסדן. אבל הקושי באומדנה זה להגדיר מה זה אומדנה, מה לגבולות של אומדנה. אי אפשר להגדיר בדיוק. ראינו מקודם שיש אומדנה שהיא חקוקה בסלע. לא יכול להיות אחרת. יש אומדנה שהיא יותר חלשה. ולכן באופן מעשי, אין לסמוך על אומדנה אלא במקום שחזל קבעו מהחשש שמה בוטי דין יתאו. הרמב״ם באומדנה השלישית שעדיין סומך על השכנוע העצמי שלו, הרמב״ם כותב זה רק בימי קדם, אבל בירידס הדוירס משרו בו בוטו דינם שאינם הוגונים, וגם אלה שהגונים אולי אין להם בינה יתרה, הסכימו כל בתי הדין שלא לסמוך על אומדנה כלל. וזה הרמב״ם על השכנוע האישי. והפסח שוב בסימן תספוב מביא שדווקא בדורס אחרונים חזרנו לסמוך על אומדנה, כי הם לא כן ליז דין וליז דיין ולא הנחת בסלב לא מבינו. בכל אופן, מה שמסבירים רבי עקיבא אגב החזוני, שאף על פי שמעיקר הדין סומכים על אומדנה, אבל להלוכה לא סומכים על אומדנה, מחשש שמא נתיר שזה, שמא נוציא ממון שלא כדין. אז יש עוד שתי אומדנס בהלכס קידושן, סממם בי, סעיף א' וסעיף ד'. סעיף א' מדברת על קידושי סחויק. אדם נתן מתנה לאשתו ואמר, הרי מקודש אסלי בטבעה הזו. חק איך הם טוענים, לא התכוונו לקידושן, זה סחויק באלמה. הדבר הזה קורה חדשים לבקרים, ונורא מצער שזה קורה. פחות בציבור החרדי, שיש הפרדה מוחלטת בין בנים לבין בנות, ויש יותר כובד ראש. אבל בציבורים יותר מודרניים, כאשר בנים ובנות מתרועים ביחד לדבון לב, וזה לא ראוי, מצוי מאוד בדרך סחויק, שילד נותן משהו, נותן לילדה, הרי מקודשת לי, וכולם צוחקים. אלה שאלות חמורות, כי הרמו פוסק מבין מבין סעיף א', שלא סומכים על שום אומדנה לבטל קידושין, גם אם זה קידושי סחויק, כך פוסק הרמו. תשוב עצמך סוס, יש כמה תשובות על קידושי סחויק. יש תשובה אחת שאדם לקח עיגול של ביסלי, הלביש את זה על האצבע של נערה ואמר, הרי מקודש אצלי. כולם נהנו מן המחזה, לא פשוט. למעשה אנחנו מקילים הרבה בקידושי סחויק, וכמעט בכל המקרים נוהגים להתיר בלי גט. אבל הרמ"א כותב, במקור במרם רוטנבורג, אין סומכים על שום אומדנה להתיר קידושין. אני כתבתי בכמה וכמה תשובה שהקלתי, אבל זה לא הנושא היום. סעיף ד', רמ"א כותב, שהעדים צריכים לראות במו עיניהם איך החוסן נותן את הטבעת לקלה. ולא סומכים על אומדנה. יש מצבים, העדים עומדים ומסתכלים, ובדיוק ציפור צפצף, הרים את עיניהם, סתכלו על העץ, ובאותו חלקיק של שנייה, חוסן נתן לקל את הטבעת. מה שהעדים רואים, טבעת ביד החוסן, טבעת על העץ ושל הקל, אבל לא ראו ממש איך שחוסן נתן לקל. הרמו בדעה כמו שסיף קונדלת מביא בזה מחלוק עשר שונים, הרמו פוסק, אינה מקודשת קידושים בלי עדים. בישמול ספקניות בייס חולק על הרמו, והוא כותב שכתוב בראשונים שאפשר לסמוך על האומדנה הזו. הרי לנו שלוש מקורות בהלכס קידושים שבהם דנו ופלפלו האם סומכים על אומדנה. אומדנה שלא יעושה כן במקומנו, מה הייתה הכוונה שלו? וזה דומה לאומדנה שבו אנחנו יורדים לכוונת האדם. קידוש הסחויק זה באמצע, אומדנה שלא ראו ממש את הקידושין, זה הוכחות נסיבתיות, זה דומה יותר לאומדנה הראשונה. התחום השני שהפויסקים דנים בו אומדנה בדובש ובאבס זה באגונויס, וזה סוגיה גדולה ומרתקת עד למאוד. באגונויס סוגיה מעניינת. מצד אחד חזן כאילו באופן מופלג באידוס, לא צריך עדים כשאלים, אף על פי שאין דובר שביאב הפוכס משניים. באיגון מאמינים לעד אחד ואפילו פסולי אידוס. מצד שני, מים שאין להם סוף, נפל לתוכו, לא מתירים משתו, אף על פי רחוק עד למאוד, לא סביר כלל שהאיש חי, הוא נפל לתוך הים. אנחנו רואים מסביב מרחק של 50 קילומטר, מים שאין להם סוף, חוששים. אולי הוא שחה, ויצא במקום שלא רואים. אז מצד אחד מוצאים כולה מופלגת, מצד שני חומרה מופלגת. האם סומכים על אומדנה? רוב התשובות החשובות שנכתבו בתקופה שלנו, זה בעקבות השואה. אני כתבתי כמה תשובות בענייני אגונס, בשני זמנים. בקריסת מגדלי התאומים בניו יורק ובצונמי במזרח הרחוק באינדונזיה, היו שם משפחות יהודיות. אבל רוב התשובות המשמעותיות נכתבו על ידי גדול ישראל אחרי השואה, ורבים הקלו באומדנס, סמכו על תשובה וחסם סויפה שהוא סומך על אומדנה. אבל הוויכוח הזה מתחיל לפני 900-800 שנה. הרו מוורדון, ורדון זה וירונה, רב אליעזר מבירון היה אחד מבעלי הטויסוויס האיטלקים, כמו הטויסוויס ריד שהיה מאיטליה, והם היו שניהם תלמידי רי הזוקן. הרו מברדון מובא במורדכי סוף קדושן סימן צדיק בייז, כותב אדם שנעלם ועבר פרק זמן ואנחנו לא מוצאים אותו, זה אומדנה שהוא ודאי מת. אם לא היה מת, היה חוזר הביתה, היה שולח מכתב, היה מבקש משליח, היה מוצא דרך להודיע לאשתו שהוא חי, ומי שלא עשה כן, חזוקה אומדנה שמת. מורדכי מביא כמה וכמה ראשונים שדוחים את דבריו בתוקף, באמת יש איזה חידוש עצום. יכול להיות אלף סיבות שאדם חי והוא לא יכול להודיע בבית שהוא חי. אולי הוא נפצע קשות, הוא מוגבל, נקטעו לו הרגליים, הוא לא יכול ללכת והוא שוכב באיזשהו בית או בית חולים, הוא לא יכול להגיע הביתה. אולי נטרפה עליו דעתו והוא לא מסוגל לא לכתוב, לא לדבר, אולי הוא התעלם. יש כל כך הרבה סוגיות, איך אפשר להניח שאם היה מגיע? המת הוא שיש מחלוקת באחרוי מבשרו, הפשט ברוע מברדון. המרשם נוקט שכל האומדנה כולה של הרוע מברדון זה רק במי שנופל לתוך מים שאין להם סוף. קורב לוודאי שהוא מת. אנחנו היינו אומרים ודאי שמת. אדם לפעול לתוך ים, מה עשה בכל יום? מחפשים אותו, לא מוצאים, הסתכלו מסביב, הוא לא יצא מן המים. ואף על פי כן חז"ל אוסרים מים שאין להם סוף. לפי שיטת המשם, הכולה של הרוע מברדון זה במים שאין להם סוף. אם הוא לא מגיע, אז אנחנו רשאים להניח שהוא מת. אחרים סבורים, גם זקן אהרן רבארן וולקן, לא, הכולה של הרוע מברדון זה בכל אדם שנעלד, שנעלם זכרו, שנאבד זכרו, ולפי זה ודאי שזה תמי גדולה. תרומס הדשן, יש אומדנה דומה, אבל לא כל כך מופלג ומחודש כמו המורדכי בשם רב אליעזר מוירונה, חלק בייס המקוף למטס. תרומס הדשן מכיר רק בדיעבד. אם האישה כבר נישאה לאיש ועברו שנים, נשתקע ונבד שמו, אותה סברה כמו רומי ורדון. אלא שרומי ורדון מדבר על החתחיל, תרומס הדשן בדיעבד. הוא מדבר על זמן קצר, תרומס הדשן זמן ארוך. תשובס רדבז כותב בחריפות גם נגד הכולי של תרומס הדשן. חלק א', תשובס רדבז סמנטוב קוף חבוב. רוב הראשונים דחו את שתי התשובס האלה, גם של הרומי ורדון, גם של תרומס הדשן. עבר, עברו 500 שנה, ובתשובס חסם סויפה אבן העזר נון חס סם החייך סם סויפה כותב, היום האומדן הזו יותר משכנעת מאשר בימי הראשונים, כי היום יש דואר, יש יותר שליחים, יש יותר עגלות, אמצעי התחבורה השתפרו מאז, אבל עדיין זה היה תקופה כמו פרי היסטורית. עברו עוד 150 שנה, איגרויס מוישה חלק א' מ' א' אבן העזר כותב, היום יש יותר סברה לסמוך על האומדנה שאדם שנאבד ולא הגיע הביתה. ואני אומר, התקופה של איגרויס מוישה לפני 50-60 שנה היה כמו 1,000 שנה. היום בעידן האינטרנט הרבה יותר מסתבר להקל. היום העולם מטורף, אדם משתמש בסמארטפון כמו עם העיניים שלו, טירוף הדעת, אנשים מצלמים כל דבר שהם רואים ושולחים תמונות כל דבר שהם רואים. היום כמעט בלתי אפשרי שאדם נעלם ואי אפשר למצוא אותו. אפילו פושעים מקצועיים שמנסים להיעלם, בעלים שרוצים להגן את אנשים, תמיד מצליחים לעלות על עקבותיהם. בלתי אפשרי היום להתעלם. גם אם אדם היה נטרף עליו דעתו או שהיה נפצע, היינו מוצאים אותו באיזשהו בית חולים, באיזשהו בית. היום ודאי מסתבר יותר להקל, ואף על פי כן שום גודל בישראל לא יסמוך רק על האומדנה הזו להתיר עגונה. אבל כן מצרפים כשיש צדדים נוספים. אז זו סוגיה של אומדנה באבן העזה, בתקונס אגונויס, היא סוגיה עצומה וגדולה בסמן יוד זיין. יוד זיין באבן העזה זה הדין של תקונס אגונויס, וחלקס מרחוי כחוף ג' אני חושב בשמול סמן סיפקות נון, סוגיה גדולה. והבאנו את המקורות העיקריים, ועדיין אנחנו מסופקים באיסה והתר, ואני אסביר למה.
כל הלשון.
יש מקום לטעון ולהניח שכל הסוגיה של אומדנה זה רק נמסר לבייסדין. בדין הנפושס, בייסדין מצווה להעמיד את הדת על תילה. בדין המומנס, בייסדין מצווה לעשות צדק ומשפט ולמנוע ריב ומדון. ולכן חידשו תנועם ואמרועם ראשונם ואחרונם. אף על פי שאין עדות סומכים על אומדנה, כי בייסדין צריך כלים. הסברתי אלף פעמים, אני אהב בייסדין כבר 20 שנה, אני לא זוכר תיק אחד שחרנו על פי עדים קשרים. מי נמצא כאשר גומרים מסקאות, חותמים מסכמים, בדרך כלל זה בני משפחה, עובד, מעביד, מויכר, לוקח, כולם פסולי עדס, או מטעם קרויבה, או מטעם נוגע בדובר. קל וחומר במשפט הפלילי בין אדם למוקרים. כשאדם רוצה להרוג את חברו, הוא לא מייחד עדים ואומר את המידי. אפילו כשמשה רבינו הרג את המיסי, כתוב בפסוק ויפן כוי וחוי ויעק יין איש, לא מצאו עדים כשרים כאשר אדם רוצח את חברו, או שהוא מחל על שבס, או שהוא בעל איש אסיש. ולכן בייסדין צריך כלים נוספים, ולכן ניתנה הלכה שסומכים על אומדנה. כך אפילו בדובה שבירבן, כי בייסדין הוא זה שצריך להחליט לתיר אישה אגונה לנישואין, או מקודשס או אינה מקודשס, איש אסיש או לא. אבל יסבאת אלה דרך עוד נעמה ביסורים, יסבאת זה בעיקר כל אחד בתוך ביתו. מהיכת תיסה לסמוך על אומדנה להקל בחשש דיורייסה. ובאמת אין הרבה מקורות, אני בכל זאת רוצה לשתף אותם בשתי מקורות מרתקים ביותר. הרמוז מסמך תסיף יהוד בדין המליחה, כתוב בשוכנוח, גוי שנמצא בתוך בית של יהודי, הוא עובד בבית של יהודי, והוא מגיש לנו בשר. אנחנו לא יודעים אם הוא מלח את הבשר או לא, אם הבשר עבר מליחה, אם מותר לאכול את זה. אם הגוי מסיח לפי תומוי והוא יודע מנהג ישראל, אפשר לסמוך עליו. כך כותב בשוכנוך. הרמו כותב חידוש עצום, לא צריך את שניהם, או זה או זה. מסיח לפי תומוי גם אם הוא לא יודע מנהג ישראל, מנהג ישראל גם אם הוא לא מסיח לפי תומוי. מילא מסיח לפי תומוי אפשר להבין, כי דם שבישלו אמות המנטר, המליחה לא באה אינה נצלחת אלא לתיר איסדר הבונון. איסדר הבונון סומכים על המסיח לפוטום על הקל, אבל איך נבין יודע מנהג ישראל גם אם הוא לא מסיח לפיטום? על מה אנחנו סומכים? חידוש עוצם כותב הנוידה ביהוד דווקא בתקונס אגונויס. נוידה ביהוד המדור כמה אבן איזה סמנה מדלף. אני לא חושב שיש עוד מקום אחד בכל הנוידה ביהודה שבו הוא כל כך זהיר, והוא כותב, יש לי לחדש חידוש, אבל אני אוסר לסמוך עליי אפילו לא כסניף, לא לצרף את זה, כי לא הבאתי את הדברים בקור המבחן, ואני חידשתי את הדברים בחדרי משקובי, ועדיין לא החלטתי בדעתי. לא מצוי בנוידה ביהודה. מה החידוש שלו? סומכים על רגליים לדובר באיסה והתר בצירוף עדות של גוי לא מסיח לפי תומוי. ואני לא יודעים בידו כתב שהמקור הוא יורדי הלכס נדקוף פי זין רואי אדם מחמסתשמיש. אם הרופא אומר שהיא כבר התרפא ושוב איננה רואי אדם מחמסתשמיש, ואנחנו רואים שפסק אדם ופעם אחרונה לא ראת האדם, סומכים להקל. אומר הנוידי ביהודה, רגליים על הדובר הם עדות של רופא. כך גם אם הוא יודע מנהג ישראל, רגליים לדובר, מן הסתם הוא עשה מליחה. והוא אומר, אף על פי שאיננו מסיח לפי תומוי. אני חושב שרגליים לדוב הזה דומה לאומדנה, זה רק מילים אחרות. הגוי עובד אצל יהודי, הוא יודע שמצפים ממנו למלוח. למה נחשוב שהוא לא עשה מליחה? זה אומדנה. מכאן רוצה אנו דיביוד לחדש שגם באגונויס סומכים על רגליים לדובר על אומדנה בצירוף עדות גוי שלא מסיח לפי תומוי. תשובס חסם סויפה פילי פלויס. חסם סויפה אבן איזה חלק על הסממם ואוף. חריף מדי, חריף מדי. כותב חסם סויפה, רוח נבואה נזרקה בנוידה ביהודה, כשהוא אומר לא לסמוך עליו, כי באמת אסור לסמוך עליו. כך כותב חסם סויפה, הוא חולק על הסברה לגמרי. הוא כותב, נוידה ביהודה גודל שבגדוי למבוך השם שהוא אמר לא לסמוך עליו, כי באמת אי אפשר לסמוך על הפסק הזה. זה דעתו של חסם סויפה. לא יכול להיכנס לפרטי פרוטים בשיעורים האלה. אני לא משוכנע שחסם סויפה צודק. הוא דוחה את הסברה של נוידה ביהודה. אני לא חושב שהדיחוי של חסם סויפה דיחוי גמור. פסחי תשובה, שם במקום, יורדיה, סמך תאסיף קוטמם בייס, כותב, אף על פי שהנוידה ביהודה כותב לא לסמוך עליו, אפשר לצרף את זה כסניף, והנוידה ביהודה בעצמו כן סומך על הסברה הזו, חלק שלי, מדורת עניון אבן איזה, ממזיין. זה דוגמה של רגליים לדובה להקל באיסו והתר. הדוגמה השנייה מדהימה הרבה יותר, מחודשת יותר. אמנם לא מקור חשוב כמו הרמו והנוידה ביהודה, תשוב אסטוף טעם ודעס, רב שלוימי קלוגה חלק עליו סימן קוף עין זין. רב שלוימי קלוגה בדרך כלל הוא מחמיר גדול. כאן כויכד היתרה מדהים. בקהילה מסוימת, כמו בהרבה קהילות, אסרו שחוטי חוץ. אסרו על היהודים להכניס בשר מבחוץ. הסיבה העיקרית לא כל כך קשוס כמו פרנסת השוחטים. השוחטים היו מתפרנסים, היה מס מסוים על הבשר הכשר. ולכן הקפידו שאנשים לא יתחמקו מלשחוט כאן, שלא יכניסו בשר מהמקום אחר כדי לדאוג לפרנסת השוחטים. ובקהילה מסוימת הם קיבלו רשות להעמיד שומרים בשערי העיר ולפשפש בכליו של כל יהודי שנכנס. בארץ ישראל כל בית חולים, הרבה מבני ציבור, כשאתה נכנס יבדקו את, את התיקים שלך, חלילה שלא יכניסו פצצות או כלי נשק ולמנוע חלילה טרור. אז באותה קהילה שומרים היו מוצבים בפתחי העיר לפשפש בכליהם של יהודים שכדי למנוע הכנסת בשר. הם ראו מרחוק גוי נושא שקית, שק גדול, והוא היה חשוד בעיניהם. אולי ראו תנועות חשודות. היה נדמה להם שמאחורי הגוי מרחק מה יש יהודי. השומרים צעקו לגוי, תעצור, אנחנו רואים אותך, לא תצליח להתחמק. הגוי נבהל, זרק את השק וברח. וגם היהודי שבא מאחוריו גם הוא ברח. השומרים לקחו את השק ומצאו בו בשר. היו כמה מנות בשר שהיה ניכר בהם שהם עברו ניכור, אבל רוב הבשר לא. מעיקר הדין צריך לחשוש, זה בשר טרף. אומר רב שלמה קלוגר, אם זה בשר טורף שגוי מביא, למה הוא נבהל? למה הוא ברח? היהודים לא היה להם סמכות למנוע מגויים להכניס בשר טרף. סמכות שלהם רק הייתה למנוע מיהודים להכניס בשר כשר. אז מה הגוי הזה פחד? למה הוא ברח? למה הוא זרק את הבשר שלו אם זה בשר טרף? אומר רב שלמה קלוגר, זה אומדנה גמורה שמדובר בבשר כשר, ולכן גם היהודי ברח. הדברים ברורים, היהודי ניסה להבריח להכניס בשר כשר, ולכן כשתפסו אותו הוא ברח וגם הגוי ברח. ועל סמך האומדנה הזו רב שלמה קלוגר מתיר את הבשר. אומדנה לכולה בחשש שיש דיורייסה, תשובה מדהימה. מכל מקום, חוזרים לשאלה הבסיסית, כוח האומדנה. הסברתי שיש שלוש סוגי אומדנס, יש הבדל בין הפושס, למומוין, דובש בערבה, פולמוס גדול, איסור והיתר. אני רוצה עוד פעם לחזור לחזוניש, אבן האזן נון בייז, לגב האומדנה של קידושים. רבי קיבי עגב החזוניש אומר, ברור שמעיקר הדין סומכים על אומדנה, חזוניש למנון בייז באבן האזן. הבעיה הוא רק איך קובעים מה זה אומדנה. הגון הרב הנקן, רבי יוסף אליהו הנקן, שהיה גדול הדור באמריקה, טרם זרח שמשור של רב מוישה, אין לי את הספרים שלו משום מה, אף על פי שהם ספרים חשובים, אבל יש לו תשובה שנתפסה באויצר הפויסקים סוף חלק ד' והוא כותב דברי טעם. אומדנה זה כלי חיוני. אני רוצה לחזק את הדברים. אם הרמב״ם כותב שבדין הנפושס לא סמכים על אומדנה משום גזרס הכוסף נוקי וצדק אל תהרויג, כך כותב הרמב״ם, ספר המצוות לא תעשה ריש צדק, וגם בהלכות סנהדרין פרק חוף הלוך א', הרי שאילולי גזרס הכוסף נוקי וצדק אל תהרוג היינו סומכים על אומדנה גם בדין הנפושס. זה מוכיח את הכוח של אומדנה. הבעיה הוא נתת תורתו של כל אחד ואחד בידו. ולכן בתשובה שכתב רבי יוסף אליהו הנקן בעקבות השואה הוא כותב, אי אפשר לסמוך על אומדנס אלא אלה שאנחנו מוצאים בחזל או גדולי הדור לבדם, גדולי הדור שיש להם סמכות ואחריות על כלל ישראל. הוא כתב את הדברים הלוך על המייסה בנוגע לאלמנות של השואה, לאגונן של השואה. רוב האנשים שנרצחו לא היו עדים, משום שגם העדים הלכו לתוך תאי הגזים. העדים יכלו רק להעיד מרחוק. כל מה שיכלו להעיד שהם נלקחו בכיוון של התאים. אי אפשר היה, כמעט לא היו עדים שיכלו להעיד שהם נהרגו. אז רב הנקן כותב, גדול לידור, וזו הנחה מעניינת ומחודשת. בכל אופן, היום עסקנו בסוגיה מרתקת. הפויך בו והפויך בו. אבל המתור של דבר זה סוגיה שאי אפשר למצות. אני חושב שזה נוגע למאות מקורות בשס. אי אפשר למצות, אבל אי אפשר שלא לעסוק ולנסות להגדיר. ואני חושב שהבאנו מקורות חשובים ונסינו כמיטב יכולתנו להגדיר את הדברים. אז בפרשת השבוע אנחנו עומדים על החלום של ינקה, ועל הסולה מוצב ארצו וראשו מגיע השמיימו. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה היה הסולם ומי היו המלאכים ולמה הם היו עולים ויורדים? פירושים רבים יש בדברי קדמוננו. הרמב"ן מביא מדרש שזה רמז לארבע מלכויות ולגלויות שבני ישראל עתידים לעבור. הסולם זה ההיסטוריה, מלאכי אלוקים זה המלוכים, רומי, פרס, בבל ואדום, אוילם ויורדם, כשזה קם זה נופל. כך מופיע במדרש, מובא בדברי הרמב"ן. הזוהר יש לו מבט מוסרי, אישי. הסולם זה נשמס האודם, ומלאכי אלוקים שעולים ויורדים זה מלאכים שנבראים על ידי מעשי האדם לטעב ולמוטב. יודעים אנחנו מדברי חז"ל ומדברי המקובולים שכל מצווה שאדם עושה נברא מלאך טוב, עבירת בוראים מלאכי חבולה, ואלה המלאכים שעולים ויורדים. ועוד למדנו מדברי הזויו ומדברי קדמוננו בעלי הקבולה שזה בא ללמד שמעשי אדם משפיעים על כל הבריאה כולה. מלאכי אלוקים עולים ויורדים, הכל במעשי האדם. ונתתי דבורה בפיחו לבנויס ולהרויס, לנטוץ ולנטוע. יש שבועות של הבעל שם טוב על מה שיאנקב ראה בחלום, וכל התלמידים מצטטים את זה, וורט מוסרי ויסוידס המוסר והחסידס. יאנקב מתעורר מהחלום בחרדה, בפחד. אין זקים בייס אלוקים וזה שער השמיים. אמר אבל שם טוב שהכוונה לגמור בשבס לפלמד א', מי שיש לו תויר ואין בו יר השמיים, חבר על המנדלס לדרת ותר לדרת עוביד, אין לו בית והוא בונה בייס שער. התויר זה השער, אבל הבית זה יר השמיים, אהב עש השם ודקדוק המצווס. אמר אבא שם טוב, בחלום של ינקה ונתגלו לו סוידס התפילו וסוידס העירו, כך מביא גם הוא ושומש. ינקה מתעורר והוא אומר, אין זה כי הם בייס אלוקים. עכשיו גיליתי את הבית, וזה כל התורה שלמדתי בבית שם ועבר, זה רק היה שער השמיים. אז בזדמנויות אחרות כבר דיברתי ועוד נדבר בעתיד מה באמת הבית ומה השער. יש סתירות בדברי חז"ל, ואני אומר שניהם כאחד חשובים. אי אפשר התוירה בלי יר השמיים, ואי אפשר יר השמיים בלי תוירו. אבל ככה בשם טוב פירש בייס אלוקים ושער השמיים. ירוצן שנזכה תמיד ללמוד הרבה תוירה ולקיים הרבה מצווס, לבשר בסוירי סטויבס, שנזכה בקורב לביוס משיח צדקנו במהירו ויומנו אמן.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111.